טוב, שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו בפרק השלישי. בחולי הנפש. אמרו הקדמונים לנפש בריאות וחולי, כמו שלגוף בריאות וחולי, בריאות הנפש היא שיהיו פה לתכונותיה ותכונות חלקיה, התכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים והפעולות הנאות. בחוליה הוא שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הרעות והפשעים והפעולות המגונות. נם בריאות הגוף יכול להיות מלאכת הרפואה תחקור על זה. כן, אומר לנו הרמב״ם בפרק הזה, יש מושג שנקרא חולי ובריאות בנפש. כן, זה החידוש. ומה הכוונה לחולי בנפש? אז כמו שהוא מגדיר, שחולי בנפש הפירוש הוא הרי כל מה שהאדם פועל, כלומר כל מה שאנחנו עושים מעשים זה בגוף, אבל הגוף הוא דומם, מה שמניע אותו זה הנפש. אז אם הנפש מניעה את הגוף לעשות פעולות חיוביות, זה אומר שהמציאות הנפשית היא בריאה. אם האדם עושה פעולות שהם יש בהם קלקול, אז זה אומר שהמציאות הנפשית היא חולה. כן, רק שנשים לב מה זה אומר. זה אומר שאם יש לאדם מעשים שהם עבירה, בין אם נקרא לזה עבירה מוסרית, בין אם זה עבירה תורנית, לא משנה כרגע מה, זה אומר שיש חולי בנפש. כי הרי אם הנפש הייתה במצב התקין, זה לא היה קורה. זה בעצם מה שהוא אומר לנו פה. עכשיו, זו הסתכלות מעניינת, אבל היא די מתבקשת ממה שאמרנו. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהגוף הוא חומר דומם, והוא לא עושה כך, עושה אחרת, מצד עצמו, אז מה שמניע אותו זה הנפש. אז אם אנחנו רואים בגוף מעשה שהוא מקולקל, כלומר, מה זה מעשה מקולקל? תכף אנחנו נדבר, אבל אם אנחנו רואים מעשה מקולקל, אז מי גרם למעשה מקולקל? הנפש. זאת אומרת שבנפש יש בעיה שגורמת לנפש, כן, הקלקול בנפש גורם לזה שהמעשה שקורה בגוף הוא מעשה מקולקל. והרמב"ם משווה את זה אל הרפואה. כן? כלומר, אל הגוף, כן? במובן הזה שכמו שבגוף יש בריאות וחולי, כך לנפש יש בריאות וחולי. כן? וכמו שיש רפואה, שזה חוכמה שאדם לומד אותה, ועל ידי זה הוא יודע איך לשמור על תקינות הגוף וגם לרפא את הגוף, במקרה של קלקול. כן? בחוכמת הרפואה, הרמב"ם מחזיק בעיקר מה שהיום אנחנו לא מתייחסים לזה בתור רפואה, מה שקורא לזה רפואה מונעת. שזה עיקר העניין ברפואה, אנחנו נראה את זה בהמשך. שזה עיקר תכלית הרפואה, כלומר, להדריך את הבן אדם באופן כזה שהוא לא יגיע לחולי. זה הדבר היותר מעולה. אנחנו דגלים רגילית רופא, זה מי שמתקן לך את הגוף. אבל יש משהו עוד יותר טוב מזה. זה שיהיה לך מישהו שיסביר לך איך לא מגיעים לחולי בגוף. זה עוד יותר טוב מאשר לתקן את הגוף. כן.
במקרים של המעשים בין השליליים, בין החיוביים, כתוצאה מהם הנפש חולה?
לא.
שזה ממצב...
הפוך. אם אדם עשה עכשיו מעשה שלילי, נגיד הייתי לוקח את זה ולא הייתי מברך. בסדר, מעשה שלילי. מה לא להגיד תודה לאלוקים שנתן לך את האוכל? זה חוסר מוסריות. כן, אני יודע, זה עבירה הלכתית, אבל נניח, ניקח את זה למושגים יותר שכליים פשוטים. גם לקיים רצון השם, זה אפילו בקלעיים ובתפילין, שזה לא הדברים ההגיוניים, במובן הפשוט, עצם זה רצון השם, זה כבר משהו שהוא שכלי וכו' וכו'. אבל אדם עשה משהו שהוא לא תקין, התנהג בצורה לא תקינה. אז כמו שאמרנו, הגוף הוא דומם, יש משהו שמניע אותו להתנהגות הלא תקינה. זאת אומרת, יש משהו בנפש שהוא לא תקין, אחרת הגוף היה מגיב בצורה תקינה. זה בנפש. זה לא שהמעשה גורם לנפש. הפוך. כיוון שהנפש יש בה משהו לא תקין, או במסקנות השכליות שבנפש, או במצב המתעורר של הנפש, יש משהו לא תקין. לכן הגוף, כלומר המעשה, הוא מעשה שלילי. עכשיו, איך אני יודע מה זה שלילי ומה זה חיובי? אז ההסבר הפשוט זה על פי השכל. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהאדם, השופט, ההכרה של האדם בטוב וברע היא הכרה שכלית, אז על ידי הכרת השכל, מה זה השכל? זה חלק מהנפש. במושגי הטוב והרע, אז האדם יודע איך להניע את עצמו לפעול טוב ורע. עכשיו, בעצם יש פה, אם נעשה את כל החשבון בנפש, אז זה עובד כך. יש לנו קודם כל את השכל, שהוא מגדיר לנו את מושגי הטוב והרע. אין לנו אפשרות אחרת להגדיר את מושגי הטוב והרע, חוץ מאשר השכל. משם אנחנו מתחילים. ואנחנו אחר כך גם צריכים שהשכל יגרום למתעורר, להיות מפעיל את הגוף על פי מושגי הטוב והרע השכליים. כן, זאת אומרת, מושגי הטוב והרע הם מוכרחים להיות מתבררים בשכל. יכול להיות שיש כבר דברים שהם פשוטים לאדם, אבל בסופו של דבר, המדרגה השלימה זה מבורר שכלית. אז יש את ההתבררות השכלית, ויש את השפעת השכל על המתעורר שמניע את הגוף. ואז יצא לנו את המעשה המתוקן. אם יצא שהתנהגנו בצורה שהיא לא טובה, זה אומר שמשהו בנפש משובש. או בשכל. זאת אומרת, נניח שאדם, אתה רואה אותו אוכל סעודות שחיתות. עכשיו, זה יכול להיות אחת מן השתיים. עכשיו, נשאל אותו, רגע, תגיד, למה אתה עושה את זה? אז יכול להיות שיש לו פילוסופיה שלמה. כן, יש פילוסופיה כזאת. כמו שירמיהו הנביא אומר, אכול ושתו, כי מחר נמות. יש כאלה אנשים שזה הפילוסופיה שלהם. בסדר. זאת אומרת, זה אומר שיש פה שיבוש שכלי, נכון? כלומר, בנפש השיבוש הוא בשכל. החולי הוא בשכל. ויש מצב שבשכל הוא יגיד לך, תשמע, זה נכון, זה לא טוב. זאת אומרת, שמכל מיני היבטים, של בריאות הגוף, של בריאות הנפש, של הנשמה, זאת אומרת, של ממדים רוחניים שיש באדם. זה לא נכון. זה ברור לו בשכל. אז איפה הבעיה אצלו? במתעורר, נכון? זאת אומרת, בקשר בין השכל למתעורר, יש פה איזושהי בעיה. זאת אומרת, זה בגבורה אולי, כן, בהחלטיות, כן, ביכולת של השכל לחוף את המתעורר. דיברנו על זה כבר. יכולת של השכל לחוף את המתעורר. עכשיו נמצאת הבעיה. עכשיו, במצב הממש ממש תקין, אז המתעורר באופן ספונטני נאמן למסקנות השכל. גם בלי שהשכל יחוף אותו. כן, זה כשהמידות הן מתוקנות. אז זה לא שהוא צריך את הכפייה של השכל, את המתעורר, אלא המתעורר כבר מוטבע בו. שלא אוכלים סעודת שחיתות, כלומר, הוא סולד מזה כבר, מבחינת הרצון שלו, כן, התשוקה של זה. לא קיימת התשוקה, כי השכל יטבע את חותמו על המתעורר עד כדי כך. זה המצב של הבריאות האופטימלי, שהמתעורר כבר מגיב באופן ספונטני, כן, אז יש איכויות של הבריאות הנפשית. איכויות שונות של הבריאות הנפשית. אבל המחלה תמיד תהיה בנפש. זה המילים הראשונות, לנפש בריאות וחולי כמו שלא בריאות וחולי. עכשיו אני רוצה רק לחדד את ההבדל בין זה לבין מה שקוראים לזה היום מחלות נפש. מה שמכנים היום מחלות נפש זה ליקויים, לא ניכנס כרגע לשאלה איפה נמצאים הליקויים, אבל בתפיסה הליקויים נמצאים בנפש באופן שההתנהגות היא לא התנהגות נורמטיבית על פי מה שמקובל בחברה. לזה קוראים היום מחלת נפש. הרמב"ם מדבר על משהו שונה. זאת אומרת, כל זמן שבן אדם יתנהל באופן נורמטיבי, על פי מה שמקובל בחברה, היום לא יגדירו את זה כמחלת נפש. כן, למרות שיכול להיות שהוא נמצא באיזשהו קצה, אבל זה עדיין בתוך גבולות הנורמות, וברור שהנורמות משתנות ממקום למקום. אבל בעיקרון יש נורמות שמקובלות באופן כללי, ברוב, ככל המחוזות האנושיים. ואם אדם מתנהל באופן שהוא חורג מהנורמות האלו, קוראים לזה מחלה נפשית. כן, אז זו דוגמה. אדם שהוא נמצא במצב דיכאוני, עד לכדי שהוא שוכב במיטה, לא מצליח לתפקד, אז לזה קוראים היום מחלת נפש, קוראים לזה דיכאון. או אדם שנמצא באיזשהו מצב של תסיסה, באופן שהוא עושה כל מיני דברים, ככה עם המון אנרגיות והמון, בלי לשים לב בכלל מה הוא עושה, גם לזה קוראים מחלת נפש, זה מניה. כן, ויש אין ספור מצבים כאלה. אבל המשותף להם שזה לא בגבולות הנורמטיביות המקובלת. הרמב״ם אומר, במושגים שפה אנחנו מדברים, מחלת נפש זה כל מצב שבו האדם פעל באופן שהמעשה שלו היה כולל איזשהו רע. גם אם זה דבר שהוא מקובל בנורמות הסביבתיות. כן, לדוגמה, כתב חדשות שעשה כתבה שכולה לשון הרע, או אפילו מקצתה לשון הרע, לא יגדיר אותו בתור חולה נפש. אבל הרמב״ם יגיד שלבן אדם הזה יש מחלה נפשית. יש מחלה נפשית, הנפש שלו לא מתפקדת טוב, או במסקנות של השכל שלו, או שאולי בשכל שלו ברור לו שזה רע, אבל הוא לא יודע איך להפעיל את המתעורר שלו באופן שהוא לא יעשה כתבות כאלה. זה מחלה נפשית, כן? וככה בכל דבר קטן אפילו, שהוא בעצם עשייה שכוללת איזשהו... עכשיו, ברור שככל שאנחנו נהיה ברמה יותר גבוהה, אז הדקות של ההבחנה של הפגם הנפשי תהיה יותר גדולה. כן? זאת אומרת, אנחנו לא רק נבחן את המעשים, אנחנו גם נבחן את הרצונות. לדוגמה, נניח שאדם עושה מעשה טוב, נותן צדקה, אבל לא בגלל שבאמת הוא רוצה להטיב לעני, הוא רוצה לקבל שכר על זה. כן, אז כשאתה מתפתח, אז גם את זה אתה רואה את זה כמחלה נפשית. למרות שעשית מעשה טוב. אבל גם זה מחלה נפשית, כי צריך לתת צדקה, כי צריך לתת צדקה, לא בגלל שאתה צריך לקבל שכר. כן.
אז כאילו לפי הרמב״ם, כמעט כל
איזשהו
פגם קטן
יחשב
כמחלת נפש.
כן, מחלת נפש, במושגים האלו, כן. כן,
מה
שקוראים היום, החלות נפש, אתה שואל במושגים של הרמב"ם, אתה שואל סתם? זה ודאי בעיה בנפש, כן? זה ודאי בעיה בנפש. אבל מבחינה, כי זה גורם גם לשיבושים מעשיים, כמו שאמרנו. זאת אומרת, אם נניח אדם שוכב במיטה, והוא לא עושה, אז זה מחלה, נכון? זאת אומרת, אם אדם צריך לקום בבוקר ולהתעסק בעשייה חיובית, והוא לא עושה את זה, אז יש פה ליקוי נפשי. אבל מה שאמרנו, הרמב״ם הרבה יותר מרחיב את המושג הזה, זה שמה שמדברים היום. עכשיו, בגלל זה היום אנחנו לא מוטרדים מדברים מהסוג הזה, כן? החברה לא מוטרדת מדברים מהסוג הזה, אבל אם יודע, באמת, אנחנו כן צריכים להיות מוטרדים מדברים מהסוג הזה, כי הדברים האלה, הם נוגעים למהות החיים שלנו. כי אדם צריך כל הזמן להוציא לפועל את הטוב בכל מציאותו. כלומר, את הטוב בגוף זה המעשים, את הטוב בנפש שזה המחשבות והרגשות והרצונות, ואת הטוב בשכל שזה המשכלות השכליות האמיתיות. וצריכים להגיע למצב שאנחנו כל הזמן רק בטוב. כל הזמן רק בטוב. ואם אנחנו לא בטוב, אז מי אשם בזה? הגוף שלנו? כן, זה הנפש. כן, יש שם בנפש איזשהו ליקוי, או כמו שאמרנו, או בשכל, או במתעורר, כן.
זה אמרנו שכל הנפשות שוות?
כן, אנחנו לא הדגשנו את זה עכשיו, דיברנו על זה כבר בהתחלה, ואנחנו נראה את זה גם כן בהמשך, כן. זה לא נוגע למה שאנחנו מדברים פה, אבל בעיקרון כן, כך הוא סבר. שכל הנפשות הם אותו דבר.
אז הבעיות יכולות להיות בחלק של הספר, שהוא לא
נהיה צ'אר כמו נצחורה? כל הנפשות הם אותו דבר, הכוונה בשלב הבסיסי שלהם. אחר כך ברור שיש שינויים בנפשות עצמם. כן, יש נפש יותר חולה ונפש יותר בריאה. אדם צדיק, הנפש שלו בריאה. אדם צדיק שממש לא חוטא, הנפש שלו בריאה. אדם שחוסה מדי פעם חטאים, הנפש שלו היא חולה. אבל ברמה הבסיסית, כך זה מנקודת האפס, הרמב"ם סבור כל הנפשות שוות. אנחנו נראה את זה גם כן, שככה הוא סובר. כן, אבל זה כרגע לא נוגע כרגע למה שאנחנו עוסקים בו כרגע. עכשיו, טוב, אנחנו נצטרך להפסיק עכשיו, אבל בעיקרון, אנחנו נצטרך לענות, אני רוצה לנסות להבין, כשהרמב״ם מדמה את החולי שבנפש, לחולי שבגוף, יש בריאות וחולי, כמו של הגוף בריאות וחולי, האם הוא בא רק לתת לנו איזושהי דוגמה, ובעצם מה שנקרא בריאות הגוף פה בהקשר הזה זה רק משל. הוא אומר, כמו שאתה מבין שיש מצב של חולי בגוף, זאת אומרת שיש משהו לא תקין בגוף, בחומר של הגוף, אז תבין שיש משהו לא תקין בנפש, זה רק משל כדי להמחיש לנו את זה, או שיש פה, יש פה מעבר למשל, הדימוי בין חולי הנפש לחולי הגוף. אז אנחנו, כשנראה יותר את ה... דימויים שהרמב״ם פה, ואנחנו נראה שהוא מאוד מאוד מדמה את סוגי הבעיות האלה, כן? הבעיות הגופניות והבעיות הנפשיות, גם ב, כן, בעצם העניין שפה יש חולי ופה יש חולי, וגם באופן שבו אנחנו תופסים את החולי הזה, וגם בצורת ההתמודדות עם החולי הזה. כן, כמו בחולי הגופני, שיש תהליך של ריפוי, כך גם בחולי הנפשי, יש תהליך של רפואה. טוב, אנחנו נעצור כאן.